למד א' סעיף י'. אדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת, אבל אם מל כבר פעם אחת מותר למול בשבת אפילו אם הוא אבי הבן. לא ימול דחיישינן שמה יקלקל ונמצא מחלל שבת שלא במקום מצווה. וגם אם עומד על גביו מוהל מומחה שמשגיח שלא יקלקל, כתב הברכי יוסף שאסור לו למול, כי הוא מחלל שבת שלא במקום מצווה. ולעניין מילה על ידי מחלל שבת בפרהסיה, כתב שותמחנה חיים שאינה מועילה, והרי זה חילול שבת שלא במקום מצווה. והוא הדין, אם לא פרה מעולם, אסור לפרוע בשבת גם כן מטעם זה. מוהל שבא ואמר שכבר מל פעם אחת בחול, נאמן ואין צריך להביא ראיה. ביורידיה, סוף סימן רסמכבב, כתב בהגה שטוב להחמיר לכתחילה שלא ימולו שני מועלים מילה אחת בשבת, שזה ימול וזה יפרע, אלא המל הוא עצמו יפרע. אבל הרבה אחרונים כתבו שיש להקל בזה, וכן המנהג בכל מדינת פולין תמיד הם שני מועלים, זה חותך וזה פורע, בין בחול ובין בשבת. ובני ספרד נוהגים שלא ימול על ידי שניים, אלא כלשון השולחן ערוך ביורדי רש סמכבב, שהמוהל הוא זה שפורע. ובאור הדברים הוא לשון השולחן ערוך ברש סמכבב, שיש להיזהר שלא ימולו שני מועלים מילה אחת בשבת, שזה ימול וזה יפרע, אלא המל הוא עצמו יפרע. והרמ"א כתב, ולא מצאתי ראיה לדבריו, ועד רבה נראה לי לשרי, שהרי מילה דוחה שבת כמו עבודה במקדש, שכמה כהנים היו עובדים ומחללים שבת. ושגת אריה כתב לבאר את המחלוקת על דרך הסוגיה בגמרא במלאכות ס"ד לעניין ריבוי בשיעורים, שעל כן הצליחה בית יוסף שהמל הוא יפרע, שעדיף שהחילול שבת יעשה בפחות אנשים. והביאור הפשוט בזה הוא שכל מה שהותר לחלל שבת זהו רק שלמעשיו יש הגדרת שם מילה. אולם כיוון שמל ולא פרה כאילו לא מל, אם כן חסר למעשיו שם של קיום מצוות מילה, ובאופן הזה לא הותר החילול. ויש לומר שהנידון הזה תלוי בגדר מל ולא פרה כאילו לא מל, האם זה נחשב מעשה מצווה אחד או שני מעשי מצוות. והגוין כתב שם שעבודה הותרה בשבת, מה שאין כן מילה בשבת, הווה כמו דחויה. וזה שורש הנידון עם רשאים שניים למול בשבת, שאם יתר חילול שבת מצוות מילה זה הותרו, אפשר ללמוד עבודה. מה שאין כן עם מילה בשבת הווה דחויה, אין הנידונים דומים. ובתשובת הרמ"א כתב, דעת רבה, יש להעדיף מילה על ידי שני מועלים בשבת, שיותר קל החילול שבת מדין שניים שעשו. והנה מלשון הבית יוסף השולחן ערוך היה נראה שאינו אלא דין דרבנן ולא מדאורייתא. אולם הנודע ביהודה, סימן חוף בית, תניאנה, הביא דברי הים של שלמה ביבמות, שהמוהל בשבת אם לא פרה יש עליו חיוב קראת. ואם חברו יפרע, נמצא שהוא המל הראשון, לא עשה מצווה כלל, רק הפורע הוא עושה, ולכן הראשון חייב כרת, כי אפילו חצי מצווה לא עשה. והנודע ביהודה נחלק עליו בתוקף, וכתב שזה שאנחנו אומרים שמל ולא פרע כאילו לא מל, היינו אם לא גמר הפריעה אחר כך כלל, אבל אם גמר את הפריעה, המצווה מתחילה מן התחלת המילה, והווה ממש כבקודשים שזה שוחט וזה זורק, ואף איסור דרבנן לא מצינו. והשגתאי בסימן נ"ט העריך להסיק הפוך מהים של שלמה, שהים של שלמה דחייב בזה את הראשון, אילו השגתאי דן לאסור את השני. ומוסיף המשנה ברורה, ובחוכמת אדם כלל קוף ממתת כתב, שעל כל פנים לא יכבד שלושה בני אדם, אלא הפורע יהיה המוצץ. על בישועות יעקב דחזב כתב, שהמציסה יכולה להיות באחר, שהוא עניין בפני עצמו. וזה כתוב, הנידון הוא, האם מציסה היא רק משום רפואה, או שהיא שייכת למצוות מילה. אם זה עניין של רפואה בשבת, כנראה מדברי הגמרא בשבת, וכן בקצות שינפי ב', שגם מי שיודע למול בעצמו, שאסור לו לכבד אחר, לחתוך ולפרוע, אבל יכול לכבדו במציצה שאינה אלא לרפואה. אבל המשיבור כאן מביא את המחלוקת, האם אפשר לתת לשני בני אדם או לא. אז אמרנו שאם המציצה אינה רק לרפואה, היא לא שייך כלל למילה, אין סיבה שהמועל יעשה אותה. וממילא מבואר בחוכמת אדם שהמציצה היא חלק מהמצווה, אלא שמכל מקום אינה מעכבת. ולכן מטעם שזה שיירי מצווה, לא היה צריך להעביר המוהל באומנותו אם אינו מוצץ. וכן מטעם מצווה בלבד לא היה יותר לחלל שבת. וגרע אף מציצים שאינה מעכבים את המילה. ויש לבאר שהמציצה היא חלק מהמצווה על פי דברי רש"י בשבת קוף למדלת, שהטפת דם ברית הינה מן המצווה, כדכתיב גם אני בדם בריתך. ולכן באופן שלא יצא דם במילה צריך לדחות את המילה. ולפי זה יש לומר שהאדם שיוצא במציצה הוא אדם השייך לאורלה, ובהוצאתו בשלמות יש בזה משום הידור מצווה. ובסדכם הדביא בשם כמה גדולים שהמציצה היא חלק מן המצווה, והביא כן מהזוהר בתיקונים ומאוד מקובלים. ולכאורה יש עוד ראייה מהמשתבור בלכות תקיעת שופר בשם התז, שכתב גדול אחד שהיה מוהל בראש שנה לא קינח פיו אחר המילה, אלא בפה המלוכלך בדם המילה תקע לערב מילה בשופר. והירו שאדם שישנו בפיו אחר המילה יקראו דם המציצה. ואם נאמר שאין במציצה שום שרח של מצווה, אם כן אין כאן עירוב המילה בשופר, אלא עירוב רפואת התינוק בשופר. אם כן, משמע שדם המציצה הוא מדם הברית. אמנם בשו"ת פאת צדך הביא מהרב מבריסק שאמר למועלים לא לכוון במציצה לשם מילה שיש בזה משום בעל תוסיף, וליקה אלא משום סכנה. בשבת מוסיף המשנה ברורה, ולעניין יום טוב, אם הוא יום טוב שני של גלויות, בוודאי יש להקל. וביום טוב ראשון יש דעות בין האחרונים. אך אם הוא יודע בעצמו שיכול למול ואין מועל אחר, בוודאי אין להחמיר גם בשבת. אז ביום טוב שני אנחנו מקילים, כיוון שיום טוב שני אינו אלא מספק, שמא איננו בקיא בקבות החודש, יש להתיר את הדבר, כיוון שאפילו אם לא ימול כראוי, אינו אלא מקלקל בחבורה שפטור, וגם אם לך שינה הצרכה לגופה. וביום טוב ראשון יש מחלוקת בין האחרונים. אבל אם מל כבר פעם אחת מותר למול בשבת, ואפילו איקה אחר דמל זימנין טובה, אפילו אם הוא אבי הבן, פירוש לפוקי ממנדי סבירה לידעיו ועצמו לא ימול בשבת, איך הדעיקה אחר, משום דלגבי דידי אבי פסיקרי שדניח עלי, שהרי הוא מתקן את בנו, קומה שולן שלא אמרין הנחי, שגם לגבי אחרים פסיקרי שדניח עלי הוא, שהרי הוא רוצה למולו ולזה הוא בא, ואפילו אחי יתירה התורה, אז הוא הדין באב. סימן שין למד ב' שלא לילד הבהמה בשבת. אין מילדים את הבהמה בשבת, פירוש למשוך הוולד מן הרחם דאיקה תרחה יתרה. והיין באחרונים שהסכימו שאף לסעדה, היינו שאוחז הוולד שלא ייפול לארץ ונותן לו דד לתוך פיו, אסור בשבת. וכן כל צורכי לידה מבוארים בסימן תו קוף חוף ג' היין שם, כגון לנפח לבלד בחותמו כשנחיריו סתומים ברירים, או לשפוך ממי שליית הבהמה על הבלד כדי שתריח את ריח שלייתה עליו ותרחם עליו ולא תרחקנו, או לתת מלח ברחמה כדי שיכאב לה ותזכור את צער הלידה ותרחם על ולדה. כל אלו הם צורכי הלידה ואין מלדים אותה בשבת. סעיף ב', אין מפרקסין לה בימה גלדי מכה ולא שכין אותה בשמן, והנמילה בגמר מכה דליקה אלא משום תענוג, אבל בתחילת מכה דייקה צערה שרי. אין מפרקסין פירוש להסיר את הגלד ולא שכין אותה בשמן את המכה, והנמילה בגמר מכה שנתרפאה המכה, ועל כן אין לתרוח בשביל בימה כדי להנגה, אבל בתחילת מכה שיש צער מותר. סעיף ג', אם אכלה קרשינים הרבה ומצטערת, יכול להריצה בחצר כדי שתיגע ותתרפא. יכול להריצה שאף על גב שזוהי רפואה, וברפואה לאדם גזרו משום שחיקת סממנים, בפועת בהמתו אין אדם בהול כל כך שיבוא לשחוק סממנים, ומותר. וכן כתב החזוני שמותר להניח משחה על פסעיה של בהמה, אך יזהר שלא ימרח את המשחה. וכמו כן, מותר לתת לה תרופות ולהזריק לה זריקות. והוא הדין, אם היא קרובה למיטה מחמת זה, דאז ודאי בהול, אפילו אחי מותר, שהיא לא שרית לה, אם לא תתיר לו, עד לידי שחיקת סממנים ושאר מלאכות דאורייתא וכדלקמי בסעיף ד'. אז מותר להריץ אותה כדי שתיגע, אבל אסור לעשות בשבילה שום מלאכה דאורייתא או דרבנן, אפילו היא מתה, ועל ידי אינו יהודים מותר לעשות כשהבהמה חולה. אבל לעבור על איסורים דרבנן שאין להם שורש מהתורה בשביל צער בעלי חיים, כגון לעבור על איסור מוקצה כדי לעלות בהמה שנפלה לבור, כתב משנה ברורה לאל בסימן שנהי, שנחלקו בזה הפוסקים ולא יחיה בדבר, וחיי האדם כתב שיש לסמוך על המקילים. ובמקום שיש הפסד מרובה וצער בעלי חיים, כתב שולחן ערוך הרב שיש לסמוך על המקילים לעבור על איסורים דרבנן, וכן כתב החזון איש, אלא שהוסיף שאם יכול לחכות על הלילה, אין להקל כלל. סעיף ד', אם אחזה דם יכול להעמידה במים כדי שתצטנן, כמו שהזכרנו עכשיו, שברפואת בהמתו אין אדם בהול כל כך שיבוא לשחוק סממנים ולא גזרו. ואם הוא ספק שאם לא יקיזו לאדם תמות, מותר לומר לאינו יהודי להקיזה. אם הוא ספק שמתוך שאדם בהול על ממונו, היא לא שרית לי, עתי למעבד בעצמו, איסור הדאורייתא. תמות, אז מותר להגיד לגוי, והי מחיי אדם שכתב, שאפילו אם היא רק חולה באלמה, גם כן מותר על ידי אינו יהודי כדי לרפותה בשום צער בעלי חיים. אבל להקיז לסוס כדי שיוכל יותר, בוודאי אסור. ואף ששכנוך לא יתיר אלא במקום שיש סכנה, בירה נשמת אדם, שכיוון שהשולחן אורך התיר לומר לנוכרי לחלוף את הבימה, כיוון שהיא מצטערת בכך, הוא מבואר בדבריו שהתירו אמירה לנוכרי כשיש צד חולי, לכן יש לומר שלא כתב השולחן אורך כאן שאמירה לנוכרי מותרת רק במקום שיש חשש סכנה, אלא כדי למעט במקום שרוצה לעבור איסור כדי שתוכל הבימה יותר טוב, שבאופן זה לא התירו לעבור איסורים לצורך הבימה. אולם במקום חולי וצער בעלי חיים מותר לעשות כן אף כשאין חשש סכנה.